כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
על יום שמאיר, הללויה, על מה שהיה היה ומה שעוד לא היה.
הללויה לעולם, הללויה על השיר, על מה שהיה ועל מה שעוד לא היה, הילולה גדולה, הללויה בעולם, דברי הלל ושבח הורעפו על הפקת האירוויזיון כאן אצלנו, את הזמרים, הצלמים, התאורנים, האורחים והמפיקים ראינו והיללו תחת כל עמוד תאורה, אבל עכשיו כשאבק הכוכבים הולך ומתפוגג, המשלחות חזרו לארצותיהן, הבמה פורקה, האביזרים קופלו והוחסנו, אולי זה הזמן להפנות את הזרקור אל פועלי הבמה באירוע הענקי הזה, אולי הגדול והמורכב ביותר שנראה כאן בתחום הבידור. פועלי הבמה, כן, אותם בחורים לבושים שחור שמתרוצצים על הבמה בחשיכה בין שיר לשיר ומצליחים לעשות את הבלתי אפשרי. להחליף את הבמה 26 פעמים כשלרשותם 40 שניות בלבד. בחרתי הפעם להביא אותם אל קדמת הבמה ולהתוודע אל מה שהתרחש מאחורי הקלעים של המופע הנוצץ ביותר בעולם. נצר שבתאי הוא מפיק טכני של אירועים גדולים ומורכבים כמו מרוץ הג'ירו איטליה, הפסטיגל, מופעי אומנים מחול כמו פול מקארטני, מדונה, הרולינג סטונס ואירוויזיון 2019 בתל אביב, שם שימש מנהל האביזרים. נצר הוא האורח הפעם במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום נצר.
שלום.
אז קודם כל התאוששת, הבנתי שלמחרת גמר האירוויזיון נפלת שדוד וחלית.
כן, כן, זה כבר נהיה ריטואל קבוע אחרי אירועים כאלה. שבוע שיקום. זה ממש נכנס ללוז, ללוז האירוע העניין הזה, אבל כבר התאוששתי, כן, מוכן לאירוע הבא.
אתה מפיק לא מעט אירועים גדולים ומורכבים, אז אתה אומר שככה זה בכל פעם כשהמסך יורד על ההופעה, כמה זמן מנוחה יש לך עד ההפקה הבאה?
הפעם בגלל שבאמת זה אירוע מאוד מורכב ומאוד מלחיץ, אז פיניתי לעצמי שבועיים
שבהם... שבועיים, זה הכל.
זה מדהים, זה חופשה שנתית מבחינתי. פיניתי מהשבועיים שיהיה רגע להקל ולהתאושש באמת מהחוויה המטורפת הזאת.
אז בוא נדבר באמת קצת על ממד הזמן שבהפקה כזאת, בפורמט המסוים שלה משך שנים, עם חוקים נוקשים מאוד שהופך להיות קריטי. האירוויזיון הוא בעיקר אירוע טלוויזיה עצום, מאות מיליוני צופים, לחץ אדיר שהכל ידפוק כמו שצריך, ואתם נדרשים לעשות חילופים של תפורה ואביזרים בין שיר לשיר, 41 פעמים בשני חצאי הגמר, בזמן של 40 שניות בלבד. אז איך זה אפשרי? זה לא תעלול טלוויזיוני, נכון?
לא, זה לא תעלול טלוויזיוני בכלל.
זה הזמן הריאלי.
זה ממש ככה, וזה ממש קורה ככה במציאות. בגלל זה אני חושב שגם הביאו לאירוע הזה הרבה אנשים שמחוץ לעולם הטלוויזיה, כי באמת מה שמיוחד פה שהבמה היא משתנה כל הזמן, וצריך פה איזשהו תכנון ואיזשהו תפעול שבדרך כלל אנחנו לא נדרשים בו באירוע רגיל. באירוע רגיל יש לנו את כל הזמן שבעולם להכין את הבמה ואת האירוע, וברגע שהאירוע מתחיל, אנחנו הולכים לנוח בעצם. ופה שהאירוע מתחיל, אז באמת מתחילה העבודה שלנו, וזה משהו שפשוט התאמנו עליו מלא, תכננו אותו המון.
איך עושים את זה ב-40 שניות? אנשים אולי לא מבינים, אבל זה הרף.
זה הרף, זה עובר ממש ב-40 שניות. פשוט הרבה תרגול, הרבה תכנון, חזרות, שלא יהיה מקום לשאלות או להתבלבלויות או לאיזושהי מחשבה.
כשמדדתם את הזמנים, שוב, אני רוצה לנסות ככה להבין.
זה התחיל ממש מההתחלה, כי שאומרים 40 שניות, אז זה נשמע אוקיי, ב-40 שניות אפשר לעשות הרבה, אפשר לעשות... ואז בעצם התחלתי להעביר לחבר'ה שלי את המשמעות של הדבר הזה, מי שכל אחד רק לבד, בלי אביזר, בלי שום דבר, בלי לחץ, יעלה את הרמפה וירד, ופתאום הוא שזה לוקח 8 שניות רק לעלות הרמפה, ו8 שניות לרדת את הרמפה.
כבר אנחנו ב-16 שניות.
חצי מהזמן נגמר לנו, עוד בכלל בלי שעשינו כלום ולא הלכנו עם כלום. ואז הם באמת התחילו להבין את הדברים האלה. והתחלנו לתזמן, זה קטעים מסובכים, חיבורים... מכמה זמן עולה למחשב לעלות, ויש הרבה אביזרים שבכלל חיברנו אותם עוד מחוץ לבמה, ורצנו עם הקבל מחובר.
זה הכל כי... בריצה, נכון?
הכל בריצה. ברגע פקודה, אתה מפסיק לחשוב, ואתה עושה רק מה שתרגלת בחזרות.
כן, עלינו זה נדמה שזה אולי איזה גמדים קטנים עושים את העבודה, אבל זה צוות גדול.
זה צוות גדול, צוות, היינו 44 אנשים בצוות הזה, לא כולל המון טכנאים שתומכים, שמחברים, שמקבלים, שמפעילים, וסך כל זה 44 אנשים על במה שהיא אומנם מופע הכי גדול, אבל הבמה עצמה היא לא כזאת גדולה, והכל מאוד מאוד צפוף, והכל בחושך, בדיוק בשלבים שמתארגנים, את כל הדברים שמנסים להסתיר, אנחנו צריכים לקרות בזמן הזה, ופשוט תרגול, שאנשים יכירו, שירגישו בנוח על הבמה, שיבינו איפה יש חריץ, ואיפה יש פנס,
ואיך לא מתנגשים אחד
לא מתנגשים, ולהכיר את הבמה. ברגע שאתה מכיר את הבמה, אתה בא עם המון ביטחון.
עכשיו צריך להבין שבאמת בניגוד למופעים מוזיקליים אחרים, גם כשהם גרנדיוזיים, הבמה נשארת כפי שהיא רוב הזמן, חילופי תאורה, אבל כאן למעשה כל משלחת היא מופע אחר, ולאחת יש כיסא ענק וכבד, ואחרת צריכה לעוף באוויר כשהיא ניצבת על עמוד כפוף בגובה עצום, וכל זה באחריותכם. אז בזמן שהזמרים והרקדנים מופיעים על הבמה עם כל הפירוטכניקה סביבם, מה אתם עושים מאחורי הקלעים? איכן אתם שועים? איך זה נראה לך למעשה?
את האמת שאנחנו לא עוצרים לשנייה במהלך המופע. בזמנים האלה שעכשיו השיר קורה, אז אנחנו מחזירים את האביזר הקודם לאוהל, מביאים את האביזרים הבאים.
יש אוהל.
יש אוהל, יש אוהל ענק, אוהל של דונם, של 1,000 מטר מרובע, שנמצא בדיוק מאחורי המבנה. עם שרבול שמחבר אותנו ישר לבמה. חצר נצר קראנו לו. זה היה אוטונומיה. בזמן האירועים עצמם, אף אחד לא יוכל לעבור בשטח הזה, לא אנשי הפקה, לא משנה כמה אתה בכיר, או כמה... אם אתה לא סוחב משהו, אתה פשוט לא נמצא שם, כי זה אתר עבודה שקורה ב... זה נראה כאילו בפאסט פורוד. כל הזמן זז, כל הזמן קורים שם דברים...
אתם לא יושבים ונחים ב3 דקות האלה?
לא, ממש לא.
אז מה אתם עושים?
במשך, זה מופע מאוד ארוך, של 2.5-3. בזמן הזה אנחנו רק מביאים ומורידים ומארגנים. לנו זה מרגיש כאילו חלפו רק 40 שניות והמופע מאחורינו. זה פשוט חולף נורא מהר.
אז אתם שוהים באוהל הזה ומארגנים כבר את האביזרים?
היה צוות של 8 אנשים שהוא היה רק באוהל, והתפקיד שלו בעצם לקבל את מה שירד בבמה ולהכין את מה שהולך לעלות לבמה. והיה לנו סדר לפי המקום המוגבל שהיה לנו ליד הבמה, של איזה מדינה מגיעה, ואז תקדם את רוסיה ימינה, תזיז את דנמרק שמאלה, רגע אוסטרליה עוברים, ממש...
שמע, אתם משנים את העולם. כן. מזיזים מדינות.
היינו יכולים לעמוד ביילון ולהריץ הכל מאוד מהר.
כן, אה? אז אתה אומר, 44 עובדים מתרוצצים, איך יודעים בכל שיר... לאן כל אחד הולך, מה הוא סוחב, איכן הוא מניח, איך אפשר לזכור כל כך הרבה העמדות?
חילקנו את זה לפי מדינות, וכל מדינה היה לה ממש תיק תרגיל, מעין דף פקודה שאומר כמה אנשים הולכים לעלות את האביזר על הבמה, לפי הכמות חלקים שהאביזר הזה מורכב. פחות לראות את התמונה הגדולה של איך נראה האביזר עכשיו של ספרד או אירלנד, אלא יותר... אני הולך לפינה הימנית, מחבר את התופסן ומחבר את הקבל אחריו. או אני דוחף את העגלה עם שתי עמודות לד.
אבל איך זוכרים? יש המון שירים. בסדר, יש לך נניח דף שכתוב לך את סדר השירים, אבל איך אתה זוכר שברוסיה אתה צריך להעמיד את זה כאן, ובספרד אתה צריך להעמיד את זה שם, ו...
חילקנו את הצוות לשתי קבוצות בעצם, שלכל קבוצה היה לה את הראש שלה, את המנהל שלה, אין לזה באמת הגדרה מקצועית, על מישהו שהוא בעצם ראש הקבוצה, לפני שמדינה עולה, אז הוא עובר רגע אצל החבר'ה ומזכיר לכל אחד מה הוא צריך לעשות. ומעבר לזה, אני כל הזמן נמצא שם באמצע הקלחת, לוודא שכולם מוכנים עכשיו לרוסיה, עוד רגע יש עידן רייכל, שכל אחד יודע וזוכר, ואף אחד רגע לא קפץ לשירותים בזמן הלא מתאים, או...
אבל לשים תכלס את האביזרים על הבמה, פעם הבמות היו מסומנות, כלומר, היום כבר אין את הסקוטש עם המודבקים ב-X'ים על הבמה, נכון? זאת נכון. במה...
הייתה לנו השנה במה עם רצפת לד, שבעצם היא מסך הקרנה כל הרצפה.
מסך מחשב על הרצפת מחשב בעצם.
לגמרי, כן. היה בחור שכל תפקידו הוא נקרא מסמן במה. בעצם הוא היה מדליק לנו על הרצפה כמו מפה כזאת, שעליה היה מסומן מה הולך לאן ואיפה הוא עומד.
מה זה, מנורות קטנות כאלה? או איך
לא, זה ממש מסך כמו מסך טלוויזיה שיש בבית.
והסימון, איך הוא נראה?
פסים. זה יכול להיות פס ירוק, פס אדום, ריבועים, זה יכול
להיות
איקסים.
ואז אתה יודע שפה אתה, במקום הזה שפה יש את הפס האדום, הירוק?
נגיד באוסטרליה, שהיה להם מעין צלב כזה, הבסיס של העמוד היה צלב, אז היה לנו סימונים לגלגלים. איקסים של איפה כל גלגל צריך להיות, שהגלגל הקדמי היה מסומן בצבע אחר, וכל השאר בצבע אחר. בכיסא הזה ארבע רגליים, כל אביזר התאמנו את הסימון שלו.
זה בכל זאת מידע לא... פשוט לזכור במהירות הזו.
נכון. כן היה לנו זמן במהלך החזרות, שכל מדינה היה לה 40-45 דקות לחזרה, אז היינו מעלים את האביזר, ומנצלים את 40 דקות האלה, בלעבור על אותה מדינה של מה צריך, נקודות לשיפור, המון המון פידבקים קיבלתי מהחבר'ה שבאמת רצים, אז הוא אומר, תשמע, בדיוק כשאני רץ, הוא חוצה אותי מימין, אולי נחליף... כל הזמן היה את השיח הזה ואת הדיבור ואיך אפשר לשפר ולעשות יותר מהר.
כן, זו כוריאוגרפיה שלמה. אתם גם ממש. נראים, כשמסתכלים על הסרטון המשגע הזה, שרואים את מה שקורה מאחורי הקלעים, זה בלט לכל דבר, כן, תחשבו על זה.
זה סוג של ריקוד.
כן. ואם זאת, האסוציאציה שלך הלכה לכיוון הצבאי, לסיירת מטכ"ל אפילו.
נכון, כי באמת משלב התכנון והמודל של כל דבר, שממש לבדוק את הנושא, ובעיקר מה שאצלי ישר קפץ, אני הייתי חובש בצבא ולימדו אותי פחות לחשוב, אני יודע שזה לא נשמע הכי טוב, אבל בזמן פקודה אתה תמיד עושה את מה שלמדת ביום הראשון, או מה שטבוע אצלך בראש, וזה מה שניסיתי שיהיה אצל החבר'ה, באמת, פחות לחשוב, לדעת שהגוף כבר יודע ישר מה צריך לעשות. כי גם כשאתה נדרש לאותם 40 שניות, מהרגע שאתה, השעון נראה 0-0-0 וצריך להתחיל לרוץ, אין זמן לחשוב, 40 שניות התחילו לרוץ,
אי אפשר... היה לכם כזה שעון?
יש על המסכים את השעון,
זאת אומרת, אתם יודעים איפה אתם עומדים לעומת הזמן.
אנחנו יודעים בדיוק, עבדנו בשיתוף עם מנהל הבמה, שהוא בחור שוודי, שיש לו הרבה ניסיון באירוויזיונים, והוא הגיע מקצוען אמיתי, שמכיר את כל השטיקים הקטנים, והוא תמיד ידע לסמן לנו בעשר שניות לפני, להגיד, אוקיי, מה עוד חשוב, ומה, אם לא מספיקים, על מה צריך לוותר? למזלנו זה לא קרה, אבל...
עכשיו אתה אומר שבשלוש דקות האלה, בעצם אתם מכינים כבר את השיר הבא, זה לא שאתם יושבים לכם עם הרגליים למעלה, אבל בכל זאת, מה קורה ביניכם? איך הלחץ פועל על הקבוצה? כבר הרבה אנשים... לפעול תחת לחץ, מה מתרחש ביניכם?
את האמת שזה מדהים, זה היה הכי לא צפוי בעולם, אבל האנשים פשוט היו באווירת אפנינג, אווירת שמחה, הם שרו עם את השירים.
באמת?
היה ממש הווי סביב כל מדינה, עם השיר שלה, והיה לנו פה את כל הסגנונות, קפיצות, מחיאות כפיים, מעודדים את הזמר שבדיוק ירד, שמרו על אווירה מאוד מאוד חיובית ושמחה, שזה גם משהו מאוד בעייתי שלא יצא משליטה, צריך כן. לשמור על איזון מאוד
כן, אתה מאוד פתאום עדין. נכנס לשיר ושוכח להכניס את השיר.
נכון.
יש לכם מגע עם חברי המשלחת במהלך הזה?
עם חלקים, כי המשלחות עלו מהצד השני, אבל הצד שלנו הגיע עם האביזר שהוא טכני, שהפעיל אותו מישהו מהמשלחת, כמו אזרבייג'אן נגיד, שהיה להם לייזר שמצביע על האומן, אז זה מערכת שהם הפעילו את הידיים הרובוטיות, אז הם היו יושבים, היה להם עמדה לידינו, הם היו מגיעים רבע שעה לפני, עם האוסטרלים שעזרו בכל תהליך של העלייה והירידה מהמוטות האלה,
אז נשאר עוד רגע בגמר, למרות אין ספור חזרות ומקצה שיפורים, תקלות קורות, מדובר על מכשירי חשמל, על פנסים, על מסכי לד, שיכולים לקרוס פתאום, שלא לדבר על הגורם האנושי, אפשר להתבלבל, אפשר לשכוח, אפילו להקרין על במת הלד אולי איזה הצבה של משלחת אחרת בטעות.
זה נכון, הנקודה הזאת שאת אומרת של התקלות, זה משהו שמלווה אותנו כל הזמן. למזלנו ברגע האמת, בגמר עצמו, הכל באמת עבר מושלם. לא היו...
שום דבר.
לא, בצד הזה של כן. הוויזרים והסימונים וה... באמת, הכל הלך, לא יכולתי לדמיין ערב כזה. כן קרה במהלך החזרות, במהלך הצילומים המקדימים, שהיו תקלות, מלדים שלא עבדו, עד באמת סימון שנדלק מאוחר מדי, אבל אני חושב שבגלל שכל כך התארגנו והתכוננו לזה, אז החבר'ה באיזשהו שלב הסימון הוא היה רק וידו. הם כבר ידעו בדיוק לאן לרוץ, בתוך מסך שחור, הם כבר כל אחד הכיר את הפינה שלו.
אבל בחצאי גמר נדמה לי ששניהם מופעים לכל דבר.
קרו כמה פעמים, קרה למשל עם שוויץ, שהיה להם קו של לייזר שקרין. עכשיו לייזר, מי שיודע, הוא משהו מאוד מסוכן, ולפני כל פעם שחיברנו, ממש בשנייה לפני שהתחיל השיר, היינו מדליקים לרגע את האביזר, לראות שהוא עובד או לדעת למה אנחנו הולכים להתמודד. ורואים שהלייזר מצביע לקהל, כנראה שהוא זז במהלך החילופים או משהו כזה, פשוט לא הפעלנו אותו באותו שיר, כי זה לא משהו שאפשר לתקן מיד.
מה זה יכול לגרום?
זה יכול לגרום לעיוורון.
וואו.
זה ממש
אז
כך.
אז למה הוא בעצם שימש?
הוא היה תפורה כמו פנס, הוא היה רקע של, בשיר של שוויץ, הוא היה רקע מאחורי הזמר, שהוא מכוון בדרך כלל לתקרה, וכנראה שבאמת מישהו לחץ, נגע, זה יכול לשרוף מצלמה, זה יכול לפגוע פיזית באנשים, אנחנו לא משחקים עם זה.
כן.
למזלנו זה קרה בחזרה ששוויצרים צעקו והצלחנו לתקן את זה למופע הבא.
ועם יוון מה קרה?
מעבר לאביזר הגדול יש גם הרבה אביזרים קטנים. וליוון היה להם חרבות, היה להם בלון, ובחצי גמר הראשון שכחנו את הבלון, והכוריאוגרפית שלהם רצה בהיסטריה לאוהל, איפה הבלון? רצנו 30 איש לחפש את הבלון, בסוף מצאנו איזה בלון מסיבות שלא באמת היה קשור למופע שלה, רק לעבור את זה... סוף לבלון שלום.
אנחנו מדברים על שלושה אירועים גדולים בזה אחר זה באותו שבוע, כשאת סדר השירים הסופי לגמר, אתה מקבל בעצם ביום שישי בארבע בבוקר, וצריך לתכנן בהתאם לגנרלית שצפויה כעבור 10 שעות בלבד, בשתיים בצהריים, שגם זה מופע לכל דבר, נכון?
לגמרי.
הגנרלית. אז אתה מסתכל ברשימה הזו, השעה 4 בבוקר, ומה עובר לך בראש?
אני הייתי משוכנע שאני ישר צולל למיטה. איך שאני מגיע הביתה, אני מקבל את הרשימה הזאת בהודעה. פשוט ישבתי שעתיים ואמרתי, אוקיי, זה לא יכול לקרות. בואו נחשוב רגע על מה... איך אנחנו מסבירים את זה בכלל, שזה לא יכול לקרות.
ולמה? איך... למה זה מה שחשבת?
כי יצא לנו... מצד אחד זה מזל של כולנו, שיצא לנו מופע מאוד ססגוני ומעניין בגמר. מהצד שלנו, כל האביזרים הגדולים והמסובכים, כולם עלו לגמר. אפשר לקרוא לזה מזל, אפשר לקרוא לזה חוסר מזל.
זאת אומרת שהיו בעצם מדינות שהייתם שמחים שהם לא היו מבחינת ה...
לגמרי, היום אני יכול להגיד את זה בדיעבד, שהיו כמה מדינות ש... פשוט מאוד קיווינו שלא יגיעו מהצד הצר שלנו, אבל קרה וכולם הגיעו.
כל הקשות, אתה אומר, הגיעו לגמר, ואז אתה מסתכל על הנייר ואתה אומר, מה, איך אני עושה, איך אני...
לגמרי, צריך גם לזכור שמעבר למשלחות עצמם שמשתתפות, יש מופע פתיחה, יש מעברונים, יש הרבה שלהם גם, יש אביזרים עצומים, הם פחות כפופים לחוקים שהמשלחות כפופים אליהם לגבי גודל האביזרים. כשאת מוסיפה את כל זה, וביקור של לידי מדונה אצלנו, אז הכל ביחד עוד הופך את זה לקלחת יותר עמוסה.
עד כמה מתחשבים בכם וביכולת שלכם במעברים בבחירת סדר ההופעות?
יש יכולת מאוד מוגבלת להתחשב בנו. הגרלה מחלקת את 26 המשלחות לשתי קבוצות. של 13 ו-13. אז בזה אנחנו לא יכולים לשחק. מי שנכנס לחצי הראשון או לחצי השני של אותו ערב, לא החצי הגמר, אנחנו לא יכולים לשחק, כן אנחנו יכולים קצת לשחק בסדר שהם יופיעו בתוך 13 המדינות האלה.
כלומר, על זה אין הגרלה, בניגוד למה שאנחנו חושבים.
לא, אז זה אין הגרלה.
כלומר, בחצי הראשון, שיר מספר 4 או שיר מספר 10, זה החלטה, זה לא הגרלה.
נכון. זה נכון, אבל זו החלטה של המון גורמים בראש ובראשונה של הבמאים. ואחרי זה קצת גם מתחשבים גם קצת בנו, כי בסוף הכל צריך לקרות, אבל זו החלטה...
כלומר, היה למשל איזו בחירה שנעשתה, ואתם באתם ואמרתם, תשמעו, אנחנו לא יכולים לעשות את החילוף הזה ב-40 שניות?
תראי, משהו שלא אמרנו לכל אורך הדרך זה אנחנו לא יכולים. יש דברים שאמרנו, אנחנו ננסה ונקווה.
וקרה שמשהו לא עבד, לא הצלחתם...
לא, לא קרה. התכוננו לזה וידענו שזה מצב שיכול לקרות. כן, אני יכול להגיד שעשינו את התכנון לגמר, אחרי שחילקנו את הכל בצורה הכי הגיונית שנראתה לנו, יצא חילוף שספרד מופיעים מיד אחרי אוסטרליה. שזה שני אביזרים מאוד גדולים, מאוד מורכבים, האוסטרלים זה אביזר מסובך בהרבה רמות.
למה? בוא תסביר.
הוא גם אביזר שהוא רחב. זה בעצם 4 עמודים של 4.5 מטר, שכל אחד יש בסיס של 3.5 על 3.5 על גלגלים, ועליו יש בן אדם, שאי אפשר להתייחס לזה כמו אביזר.
כלומר, היא מתנוססת צמוד לתקרה. איך היא ישבה שם בכלל על המוט הזה?
אפילו לא יושבת, היא עומדת. יש לה תפיסה של סקוטשים בירכיים.
על מה היא עומדת?
על איזשהו מקל שמחובר כמו שלב של סולם, שמחובר לעמוד הזה.
למוט?
למוט.
והסמלה פשוט מכסה את זה.
והסמלה מכסה את הכל. הם עברו מסכת איסורים לא קלה.
אי אפשר ליפול מזה?
לא, לא. הם עשו הרבה חזרות גם באוסטרליה, הם עשו חזרות מחוץ לאולם בתקופת החזרות במרכז הירידים. הם,
לא, כי המוט הזה הרי זז, זה לא משהו יציב.
לא,
נכון?
לא, הוא אז... לא משהו יציב, אבל הם כן יכולות לשלוט על כמה הוא יזוז. או...
כן?
וממש רואים איך הם השתפרו לאורך החזרות והמופעים. במופע הראשון
הם
הרבה הרבה פחות זזו. במופע האחרון הם פשוט איבדו כל הקיבה ו...
כן.
ממש נהנו, ראו שהן מאוד נהנות.
אבל באמת זה לא מסוכן? כלומר, הן קשורות חוץ מהסקוטשים ברגליים?
תראי, זה מסכת, זה לא איסורים, אבל זה עבר המון המון שלבים של אישורים, של מהנדסים, מאלה שאישרו את זה באוסטרליה, ועד גיור של כל האישורים ואישורים מקומיים פה, כולל החתמה שלהם, שזה על אחריותם, והם לוקחים את כל האחריות על העניין. לא יצאנו לדרך עם שום משהו שחששנו ממנו בטיחותית, היה שם שתי רקדניות וסולנית, והרקדניות טיפסו בעצמם על העמוד, כמו שני קופיפים, היה להם המון המון ביטחון, אז אומרת, היה לה קצת פחות, אז הרגענו לה איזשהו סולם לקונסטרוקציה שהייתה מאחורי הקלעים, שהיא טיפסה עליה ומשם היא עברה לעמוד, ואז הסענו אותה ממש דרך הפנסים, היה שלב שהיא עברה בין סולמות פנסים,
צרים.
ממש על הצד כזה צרים ש... חיוונו אותה, ועד זה שהעלינו אותם לרמפה, כשהיא על העמוד בגובה 4.5 מטר, מתנופפת לה.
אז להניע קונסטרוקציה כל כך כבדה, רחבה כזאת, כשיש עליה זמרת שצריך לשמור באמת שהיא לא תיפול ולא תתקל, אתה אומר, הייתם צריכים לעבור דרך... איך עושים את זה? אני מניחה די לאט כדי להיזהר, ועדיין צריך לעמוד ב-40 שניות.
נכון, אני קורא לזה נחוש. היינו מאוד נחושים, כי אי אפשר לרוץ, אבל גם אי אפשר לעצור. ואם יש איזו אי נוחות רגע שלה למעלה, היא תתמודד איתה עוד כמה שניות.
כמה אנשים הניעו אותה?
היא 4 אנשים לכל מתקן.
ומה היה קשה באמת במעבר בין הצבא הזאת לשיר של ספרד?
הקושי העיקרי נובע מזה שבעצם עבדנו רק מרמפה אחת. אז הדרך לעלות והדרך לרדת היא אותה דרך. אז תכננו ככה שכן, מיכל רקדנית אחת ירדה לצד השני של הבמה, ורק בהפסקה הבאה היא עברה אלינו. בעצם הזזנו אותם אחורה, את האוסטרלים, העלינו את האביזר של ספרד, ובזמן ש-20 איש בנו את האביזר של ספרד, ה-14 הנותרים גלגלו את האוסטרלים למטה, שזה נשמע נורא פשוט, אבל רק לתאר את זה לוקח יותר מ-40 שניות, אז...
וכשיש לכם חילוף כזה מסובך, ובוודאי היו עוד כמה כאלה, יש איזה שהם טריקים מיוחדים כדי לחפות על קוצר הזמן?
למשל בספרד, שזה המבנה משתי קומות, אז שגלגלנו את המבנה למעלה, בעצם היו כבר 2 אנשים על המבנה מחכים, כדי לחסוך את עוד 2 שניות עלייה בסולם. שזה משהו שבחזרה הראשונה לא עשינו, אבל הבנו שככה אנחנו יכולים לגנוב עוד 2-3 שניות, כמו לחבר הרבה דברים לחשמל או לתקשורת עוד לפני, כדי לחסוך את זמן החיבור בחושך בזמן הלחץ, ורצנו עם קבלים כבר מחוברים.
ותמיד עמדתם בזמנים? הייתם למשל מודדים לעצמכם שיאים?
התחלנו למדוד בחזרות, לתזמן פעם ושמע בשביל להבין את גודל הצרה שאליה אנחנו הולכים. בזמן האירוע עצמו כבר לא באמת פתחנו שעון, כי הרי 40 שניות האלה נקבעו מגלויה שמציגה את המדינה הבאה. והגלויה הזאת זה בעצם סרטון שהם צילמו פה בארץ, ושהסרטון נגמר זה מתחיל. כן. השידור חוזר.
יצא אבל שסיימתם בפחות מ-40 שניות?
כן, זה יצא, יש אביזרים... 40 שניות זה הדדליין, אנחנו תמיד ניסינו לעשות את זה הכי מהר שאפשר. באמת, אם יש תקלה, אם יש עוד רגע לשפר, לשנות, לדייק.
אז קרה שאפילו עשיתם את זה ב-30 שניות.
קרה.
אבל לא התעקפתם מעבר ל-40, זאת אומרת, או שלא
לא,
חרגתם?
לא היה. כן, יש אביזרים שמראש ידענו שיקחו יותר זמן, כמו אביזר של רוסיה למשל. אז תמיד ניסינו לתכנן אותו צמוד להפסקת פרסומות, או שקופצים, יש תמיד את הטריק שאפשר לקפוץ למנחים בגרין רום, להרוויח עוד 8 שניות, שזה עולם, 8 שניות זה אפשר רגע לנוח אפילו.
אפשר להרים רגליים ולשתות כוס קפה במונחים שלכם.
ותמיד יש גם את הידיעה שבכל הצגה שרצה, אז בעצם צילמנו את המופע הקודם. אז אתה יודע שיש גיבוי, ואתה יודע שתמיד זה משהו שהוא מאוד מרגיע, אנחנו אף פעם לא שואפים להשתמש בו, אבל עצם זה שאתה יודע שיש איזשהו טריק לגבות על זה, כבר אתה הרבה יותר נינוח ועושה את הדברים בצורה יותר...
וקרה שהשתמשו בגיבוי?
לא בגלל אביזרים. אני מודע לפעם אחת שראינו פתאום בקליפ ש... לשנייה עברו בקהל ולא היה קהל, אז ראינו שזה מצולם, וזה היה כמה שניות, חצי גמר, אבל סך הכל...
אז לכל המרוץ האינטנסיבי הזה, קדמו כמובן חודשים ארוכים ומתישים של חזרות ותכנון, איך זה בעצם מתגבש? איך זה נרקם מהרגע הראשון? אתם מקבלים מכל משלחת מידע, בקשות, דרישות?
כל משלחת שולחת איך היא רוצה שהבמה שלה תראה, אם זה מבחינת האביזר, אם זה מבחינת התאורה, אם זה מבחינת כלי נגינה, אם כן יהיו או לא יהיו, הם שולחים איזשהו רעיון ראשוני, אבל די מגובש כבר. ומכאן אנחנו נכנסים לדרך של קרוב לחודש, של בעצם גיבוש ודיוק של המופע שלהם, עם צוות המשלחות, שהוא עובר עם המשלחת על כל תחום, ועוזר להם לשפץ ולהראות ולשפר ולשנות, לפעמים גם... ממש מקצה לקצה את המופע שלהם, ובזמן התהליך הזה אנחנו גם מוצאים להם את הצעות מחיר של כמה זה יעלה, וגם אומרים מה המגבלות, ואומרים להם, אוקיי, את זה אנחנו לא נצליח לעשות בזמן שנדרש, או זה גבוה מדי, זה רחב מדי, זה כבד מדי.
הייתה בקשה מוזרה או מאתגרת במיוחד?
כל הבקשות הן קצת מוזרות, אני חייב לציין. את רובם ניסינו ממש לקיים, אבל היה נגיד את המשלחת של בלרוס. שהיה להם שני אקרובטים, הם רצו לקפוץ על חבל שנקרא סלאקליין, למי שמכיר, זה כמו שהם מותחים בין עצים בפארק, מותחים איזשהו רצ'ט וקופצים עליו. כשעברנו מלנסות להוסיף ממש נקודות עיגון באולם בשביל למתוח אותו, או עד למצוא מתקן עצמאי שאפשר להניח על הבמה עצמה, בסופו של דבר זה לא קרה, כי זה פשוט או היה שובר את הבמה, או שלא היו מספיקים לעשות זה בזמן, ו... הם היו צריכים לשנות את הסגנון, בסוף הם קפצו על קייסים ריקים של התאורה, היו כל מיני כאלה דיוקים בעיקר, לא היה משהו שנפסל ממש על הסף.
והמידע הזה צריך לעבור הרבה מאוד גורמים, קרה שנתונים מסוימים לא הועברו כראוי?
קרו אי דיוקים, קרו אי הבנות.
מה למשל?
למשל הכדור במופע של הולנד היה כדור תאורה שירד מהתקרה, שבהתחלה הבאנו כדור שהוא מואר מבחוץ ולא מואר מבפנים, שהמשלחת מאוד הופתעה לראות את זה כשהם הגיעו לבמה. אז זה איזשהו קצר בתקשורת שתוך רגע מקפיצים כדור מבלגיה ו... ומצאנו את הכדור הנכון, אבל ברמות כאלה של דיוקים קטנים, קצת זה לא הצבע שרציתי או זה לא ה...
ואז אתה מגבש צוות, אילו נתונים, אילו כישורים נדרשים?
קודם כל אנשים עם מוסר עבודה מאוד גבוה. אנשים שאני יודע שלא ינטשו באמצע, שלא יגיעו באמצע היום ויגידו, אוקיי, זה קשה לי מדי, אני לא... חשוב מאוד להישאר צנועים, וחשוב לי מאוד שהם יסתדרו אחד עם השני. כי אנחנו עובדים בתנאי עבודה ממש באינקובטור לחוץ וצפוף, ועם המון מקום להמון התפרצויות וכעסים. אז חשוב לי שהחבר'ה האלה יבינו שאנחנו ביחד, אנחנו צוות אחד שבא לעשות איזושהי מטרה.
ואיך אתה בודק את זה?
אז פה באמת עבדנו עם אנשים שאני מכיר מאירועים קודמים, מחברות כוח אדם שיש להם ניסיון בתחום, והם יודעים, ובחרנו את האנשים גם בתוך החברות האלה עם פינצטה,
כן.
ממש שמי מאנשים שאנחנו יודעים ומכירים. אני חייב להגיד שעם אותם אנשים שיצאנו לדרך, למעט בחור אחד שנפצע בקרסול, סיימנו עם אותם אנשים, כנראה שעשינו עבודת גיוס.
כלומר, לא קרה שמישהו פרש, או שמישהו נמצא שהוא לא מתאים?
לא, גם אם מישהו היה טיפ-טיפה פחות מתאים, עצם זה שהוא היה בשטח והוא מכיר והוא יודע, זה כבר נותן לו יתרון מאוד עצום על כל עובד אחר שיגיע, מוכשר ככל שיהיה. אני לא מרגיש שעשינו פה פשרות. אנחנו באמת, אם היה מישהו שהיינו חושבים שלא מתאים, הוא לא היה. אבל כולם מאוד התיישרו, הייתה אווירה ממש, כמו של, לא אגיד קטנה, אני אגיד קטנה במובן הטוב של המילה, שכולם התגבשו והיו ורצו להיות במקום.
זרים יש נתונים מוגבלים במשקל, ברוחב, בגובה, אבל אתם בחרתם להתגמש ולחרוג פה ושם, מה שעורר את חמתו של אותו מנהל הבמה השוודי שהגיע לכאן במיוחד. למה אגב היה צריך את השוודי הזה?
הוא עושה עבודה סופר חשובה.
מה, הוא בכל אירוויזיון הוא נמצא?
יש לו ניסיון של כמה אירוויזיונים כבר. יש את הפונקציה הזאת בכל אירוויזיון, בכל אירוע בימתי כזה, כי בעצם הוא זה שמנהל הבמה, ואליו מתנקז הכל, מהאביזר שעולה עד לתאורה שהיא מוכנה, למצלמות שהן מוכנות, לאנשי הסאונד שהם מוכנים, מול מנהלת הבמה המקומית שהייתה, הם עבדו צמוד ביחד.
אז הוא בכל אירוויזיון, האיש הזה הוא האחראי ה...
כן, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה אירוויזיונים הוא עושה, אבל הוא בא עם הרבה ניסיון.
כן, והוא התרגז...
שהוא הגיע פעם ראשונה לאוהל, חודש לפני המופעים, והוא ראה את הגודל של האביזרים ואת המשקל של האביזרים, הוא הביא את מורת רוחו בצורה מאוד...
נורא עדין, אני מרגישה.
כן, כי אני זוכר,
מה, התחיל שם עם שעגות וצעקות?
היה קצת, הוא נתן לעצמו קצת, הוא בחור שלא מתבייש לשאוג כשצריך, אבל מהר מאוד למדנו שקודם כל כשהוא שואג כנראה יש לזה סיבה.
מה הצבן אותו?
הצבן אותו שבאמת לקחנו את הדברים לקצה. אם ההגבלה של המשלחות היא אביזר בגובה 3.90, אז האביזרים היו בגובה 3.90, לא בגובה 3.88. מותר 8 עגלות של 2 על 3, אז היו 8 עגלות של 2 על 3, לפעמים אפילו כמה של 2.5. כי אחד רצינו מאוד לאפשר, רצינו שיהיה פה אירוויזיון צבעוני ושמח, ושהמדינות לא ירגישו שהן מתפשרות. אז זה איזון מאוד עדין בין לשים לעצמך רגל, לבין ליצור מופע שהוא יותר מעניין וססגוני. והוא חשב שהוא מגיע לאוהל השקט והנעים, עם מלא אביזרים קטנים שמסודרים בשורה. ובישראל כמו בישראל, אז עוד קצת צבענו, עוד קצת שיפצנו, היה לחץ זמנים, אז חלק מהאביזרים הגיעו לא מוכנים, אז הכנו ושיפצנו תוך כדי החזרות עצמם, שזה משהו שהיה לו מאוד קשה להתרגל אליו. אבל כעבור כמה ימים הוא הבין שסך הכל אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו באנו לעבוד ביחד. אפילו תפסתי אותו איזה יום לשיחה, ואמרתי לו, תשמע, אני מבין את כל מה שאתה חווה עכשיו, אבל אם לא נעבוד ביחד ובכיף, החודש הזה לא יעבור עלינו אותו, ו...
כן, אבל אגב, דווקא האביזר של שוודיה, שעלה ראשון על הבמה בחזרות, הבנתי שהוא ניפץ את רצפת הלד.
נכון, זה האביזר שלא נורא חששתי ממנו בהתחלה, ואני זוכר שמתחילים את החזרות, אני במקרה לא הייתי באותו רגע, הייתי באיזו ישיבה, ואמרו לי, תרוץ מהר לבמה, הרצפה נשברה. אני רץ ואני רואה, כל הרצפה היא מחולקת לעריכים כאלה של לד, שני עריכים מרוסקים, ישר התחיל דיון על המשקל, ולראה בוא נעבור את כל האביזרים, ואם שמנו מספיק גלגלים או לא, בסוף הסתבר שזה בורג שנתקע באחד הגלגלים, ופשוט ניפץ את הזכוכית.
דווקא של שוודיה.
דווקא של שוודיה. אבל זה שמר את כל המערכת באיזשהו מתח כזה של...
כן, לפעמים אולי כדאי להתחיל ברגל שמאל, כדי אחר כך...
חד משמעית.
כן, אז אילו אביזרים היו למשל פרובלמטיים?
היו אביזרים מאוד מיוחדים, למשל החתול של נטע, שהופיע בחצי גמר הראשון. כולו אוטומציה עם מנועים והמון לדים ותאורה שנטע בעצם נכנסה פנימה. הוא אביזר מאוד מאוד מורכב טכנולוגית. הוא אביזר מאוד כבד, קרוב ל-800 קילו, רק האביזר עצמו. מאוד עדין גם. זה משהו שמאוד קשה לסחוב לבמה, להוריד מהבמה, שהוא מחובר בחמישה חוטים שמחוברים אליו ומעבירים את כל התקשורת. היו לנו משלחת קפריסין, היו לה 6 עמודי לד של 3 מטר גובה שרצנו איתם הלוך חזור, שבתוכם יש בקרים מאוד עדינים. אביזר שהכי הפחיד אותי יצא כמה פעמים שהוא הגיע לבמה והוא לא עבד, כי חוטים השתחררו בריצה. ברגע האמת בגמר הוא עבד ועבד מצוין, יש כנראה מישהו בקרמה ששומר עלינו, אבל לאורך החצאי גמר, פעם ראשונה שראיתי אם זה עובד, זה רק 15 שניות לתוך השיר, שהיה לונגשוט, תמונה רחבה של הכל, ואז ראיתי אם הכל עובד. אז אני חיכיתי את ה-15 שניות האלה, ויאללה, ממשיכים הלאה לאביזר הבא.
מה עוד?
רוסיה, שזה בכלל אביזר שהתגר אותנו מכל הבחינות, שהיה בעצם עגלות עם מראות, שמאחורי מסך לד, מאחורי אחת העמודות גם היה מסך מים עם השבעה שמטפטפת. מעבר למורכבות שלו ולגודל שלו, היה המון עניין עם הניקיון למשל. כי ישר רואים את הטביעות אצבע על המראות והכל, וזה כבר נהיה איזשהו קטע בצוות שרק שומעים רוסיה, כולם שמים כפפות, קנינו כפפות מיוחדות לרוסיה, וממש מרקו והבריקו וניקו, ועובדים האלה יודעים גם לרוץ עם דברים כבדים, וגם לנקות
כן,
עד רמת
הפרטה. ראיתי שגם מנקים את הרצפה עם סמרטוטים כאלה.
כל הזמן, יש שני אנשים שזה תפקידם, שניים שקראנו להם, הם הקלינרס, אלא הם מטליות אנטי-פייבר, והם רצים אחרי, והם פיתחו לעצמם גם שיטות איך לעבור על כל הרצפה, זה גם לא קל לשטוף רצפה ב-40 שניות. לא לשטוף לנקות, חס וחלילה לשטוף.
והכיסא של דנמרק, איך אפשר לשכוח אותו? כיסא של גוליבר.
ממש ככה. גם אביזר מאוד גדול, שהיינו צריכים להכין אותו לפני עלייה לבמה, לפתוח לו את המשענת.
מה הגודל שלו?
גודל הכללי הוא 4.5 מטר גובה, 2.5 על 2.5 רוחב. 5 אנשים שנמצאים עליו ורוקדים, תפרו ריתמות מיוחדות בתוך התלבושות, שהם נקשרו לכיסא בזמן המופע עצמו. הרעיון הראשוני הייתה מעלית שצומחת מתוך הבמה ומרימה אותם לכיסא, שהפכנו את כל העולמות, ניסינו לעשות זה, אבל רצפת לד זה לא קרה, עברנו לסולמות, גם חלק מהשינויים שקורים לאורך הדרך, כיסא מאוד מרשים.
הוא גם כבד או שהוא רק גדול?
הוא גם מאוד כבד, בגלל שיש עליו אנשים, כולו עשוי מברזל והוא עטוף מעץ, בנינו לו מעין גלגלים שמתגלגלים, ואז הוא יורד מהגלגלים, להוריד אותו 16 אנשים ש...
קרה שנאלצתם לאמת את הבקשות והפנטזיות של המשלחות עם המציאות האפשרית?
המון. מחומרים שהם רצו לייצר ולא קיימים בארץ, או לא ניתן להשיג, עד דרישות של חומרים מעוקבי בעירה מכיבוי אש שהיינו צריכים.
וזה גרם לפעמים לסכסוכים, נכון? היו האשמות מצידם על כל מיני דברים.
לא שומעים הרבה מילים טובות מהמשלחות.
באמת?
זה משהו שהוא מאוד מובן, הם נמצאים בלחץ מאוד אדיר, סך הכל הם בתחרות הכי גדולה, אומנים מאוד מאוד צעירים. זה לא שמות מוכרים בעולם, מי שמגיע לפה, אז יש המון לחץ ומתח. ומאוד קל להם להגיד, אוקיי, זה לא בדיוק מה שרציתי, בגלל זה המופע שלי הוא לא מספיק טוב, ותולים בזה הרבה תירוצים.
הרצפה עקומה, בקיצור.
בדיוק, בדיוק, הרצפה עקומה. אבל כן, אני חייב לציין שעם אוסטרליה, הדרך הייתה נעימה לכל הדרך, למדנו ועבדנו ביחד. יש כמה משלחות שבאמת היה מאוד נעים, ויש משלחות, לדוגמה, בספרד, מעבר למבנה הגדול והמסובך שהיה להם, היה להם עוד בובה שנכנסה לכמה שניות בשיר, בובה ענקית שרקדן הולך, והיינו צריכים להלביש, שני עובדים הלבישו את הרקדן הזה. ובחזרות הלכו שני אנשים להרכיב את הבובה, והגענו למופע עצמו, ושני האנשים האלה לא היו זמינים. דרמה גדולה, מכתבים לראשי התאגיד של אנחנו מסכנים את הבובה ואת האומן, כי לא היו את אותם שני אנשים. בסוף הלכנו אני בעצמי ומנהל הבמה והלבשנו את הבובה בשביל להרגיע את המשלחת. מלטה גם זה סיפור שעד סוף הגמר הוא לא נגמר. היה להם חדר הקרנה גדול של חמש מטר, גובה 4 מטר, ובשביל להעלות אותו לבמה ב-40 שניות המדוברות, חילקנו אותו ל4 חלקים. והם לא היו מבסוטים שרואים את החיבורים, שזה משהו שלא באמת אפשר להימנע ממנו, גם כל האביזרים הם על גלגלים, והרצפה היא רצפת זכוכית מלד, אז תמיד יש קצת תנועות, יש קצת תנודות. עברנו איתם מסכת יסורים לגבי האביזר, ברמה של אפילו עשו חזרות על מופע ללא האביזר. שזה אומר מופע שונה לגמרי. עד המופע עצמו לא ידענו במה הם יבחרו. אפילו השימו אותנו במחלת ים שיש לה אומנית, כי האביזר זז על הבמה. כמובן שבמופע שלהם עצמו, בגלל כל התלונות האלה, היו 3 אנשים אחורה שרק עמדו והחזיקו את הקיר בנוסף כדי...
אנשים שלכם?
חלק מעובדי במה, כן.
שעמדו בשיר והחזיקו את זה?
עמדו, הם נשארו בגלל הקירות הגדולים, המשימה שלהם הייתה להישאר ולתמוך בקיר מאחורי...
בלי שירו אותם.
בלי שירו אותם.
אז הם היו על הבמה.
כן.
כן. ואז המשלחות מגיעות, מתחילות חזרות, כמה זמן יש לכל משלחת?
זה מתחיל אפילו לפני שהמשלחות מגיעות, אנחנו מצלמים בעצם את המופע של כל המשלחות, ושולחים להם לאישור. מופע מלא עם רקדנים שלנו, אבל עם כל האביזרים ועם התאורה והפירוטכניקה וכל השור שמסביב. שולחים אליהם, יש להם כמה ימים להגיב, והם הגיעו לראשונה, התחלנו חזרות בשלישי למאי, שזה בעצם 11 יום לפני המופע הראשון, וכל משלחת בזמן הזה עולה פעמיים לבמה. רק פעמיים. שזה גם הזמן שלנו בעצם לתרגל את האביזר של האביזרים, אנחנו נגענו בהם, הצוות בין 8-10 פעמים, תלוי אם הם הגיעו לגמר או לא הגיעו לגמר, שזה מעט מאוד לרמת התרגול הזאת.
וקרו שיבושים במהלך החזרות האלה, אפילו למשלחת שלנו, נכון?
נכון. המשלחת שלנו שיופיע רק בגמר, צילמנו אותה בחצי גמר הראשון בשביל להראות איזשהו סרטון פרומו. ועולים עם כל ההתרגשות של המשלחת הישראלית פעם ראשונה על הבמה, ואחד הבקרים של התאורת לד שהייתה בתפורה הזאת, נשרף, שבק חיים, ניסינו מהר לתקן ולסדר, לא הצלחנו, אז העלינו את ספרד קודם שהם ישירו, ואז חזרנו עם ישראל. וכמובן שכל המתח כבר ירד, ואנשים התחילו לעזוב את האולם, ויצא כזאת הקלטה לא הכי אנרגטית ומוצלחת, צילמנו את זה שוב למחרת בזמן ארוחת הערב, פיצוי לקובי מרימי.
מה קרה עם אזרבייג'אן?
עם אזרבייג'אן, גם היה להם לייזר על זרועות רובוטיות שמקרינות בעצם על האומן.
מקרינות עליו לב.
מקרינות עליו לב, שבעצם נקרא ממנו, והלב יצא לו במקום.
מה? הוא נפל לו לתחתונים?
הוא משהו כזה, תרתי משמע, ויצא שהקרנה היא לא באמת באזור הלב. ישר השמות שקראנו להם את הקבלים וחיבלנו להם ו... קיבלנו את הכל בחיוך ובשמחה, ותיקנו ושיפרנו ו...
הלב חזר למקום.
הלב חזר למקום.
אם נחזור לעניין הזמנים בחזרות, הוקצו לכל משלחת 45 דקות, כלומר, מבחינתכם מדובר ב-40 שניות של חילוף, ואז 44 דקות של המתנה. מה עושים בזמן הזה?
אז ניצלנו את הזמן הזה, אחד לסדר וניקיונות, שזה משהו שכבר היה מאוד חשוב שיהיה לנו, שהממלכה שלנו תהיה נקייה ומסודרת. 2, ניצלנו את הזמן הזה באמת לחזור על הסדר פעולות, ולפתח את השיטה של איך אנחנו מצליחים באמת בזמן אמת לעשות את זה, ולשפץ לפי איך שקרה בתחילת החזרה. חבר'ה שהיו לי חבר'ה מאוד אנרגטיים, עשו המון אימוני כושר בחוץ. לא הייתה קונסטרוקציה באתר שהם לא טיפסו עליה, קפצו ממנה, נטלו ממנה. אפילו סידרנו איזושהי זולה בחוץ מכל הארגזים מהמשלוחים שהגיעו, עשינו ממש קומפלקס כזה של מנוחה.
ויש הוואי כזה גם של בדיחות, של...
יש הוואי ממש, זה כמו מילואים, יש את הצוות שמגיע ומספרים בדיחות על כל מיני משלחות, על כל משלחת קיבלה את ה... זה גם מופע כל כך מגוון מבחינת המופעים בו, שיש את השיר המתקתק הזה של דנמרק, ויש את השיר הקינקי של איסלנד, ובכלל את השיר האומנותי של רוסיה, שזה גם מקפיץ אותנו עולמות, משהו מאוד מצחיק לראות את זה, מאוד כן. מעניין.
התקופת החזרות הסתיימה, השבוע הגורלי מגיע, ואיתו גם הבשורה על בואה הצפוי של מדונה, שידועה במופעיה המורכבים הסנסציונים, ונבהלתם.
היא הגיעה עם המון המון שמועות מסביב. שהיא הולכת לשלוח אביזרים של 30 טון, של 8 מטר גובה, של... לא ידענו למה לצפות.
עליה החוקים האלה לא חלים?
זה קשה, זה קשה. זה בכל זאת היא מדונה ו...
השוודי לא אמר, לא מעניין.
שעשינו את הרשימה של כמה אנשים יהיו בכל מדינה, אז למדונה רשמנו את כולם. מה הם יעשו או איך אנחנו לא יודעים, אבל כולם יהיו שם. אפילו בנינו עוד אוהל, רק בשביל הציוד שלה, מעבר לאוהל אביזרים שהיה לנו. הכנו, התכוננו לגרוע מכל. גם כל כך פחדו מאיזה אביזר יגיע, ואיזה גודל, וכמה זמן ייקח, והם דיברו על 10 דקות לבנות אותו, ו8 דקות לפרק אותו, והייתה רק בסוף המופע, אז כולנו התארגנו למבצע המסיים הזה. במשך לילה שלם רק בנו את האביזרים שלה, באוהל המיוחד שלה, ונהיים עוד גרמי מדרגות, ועוד גרמי מדרגות, ועוד עמודים, ועוד מעלית, ועוד... והגענו בעצם ללילה הראשון של החזרות, נתקלנו פעם ראשונה באביזר שלה, שהוא בהחלט היה גדול, תפס את כל הבמה. לא היה לנו גם זמן לחזרות עליו, ידענו שיש לנו עוד פעם, פעמיים, ואנחנו במופע.
כן, והבנתי שעשיתם את זה בסופו של דבר ב...
עשינו את זה מדהים, לקחנו 3 דקות להקים אותו, ו2 דקות לפרק אותו. צריכנו להשאיר גם אותם, הצוות המקומי שלה, פעורי פה. ולמזלי, שאנחנו, כל העובדים נשמרו עם כל האצבעות אצלם, וכל המדרגות הן חלולות, יש עולם שלם בתוך המדרגות האלה.
מה קורה מתחת למדרגות?
סולמות, יש שם 2 מעליות, במות הידראוליות. יש אנשים שלה שמקבלים ומחליפים תלבושות, וממש בקסטייג' קטן בתוך המדרגות האלה.
בשבילך, אגב, זאת לא הפעם הראשונה עם מדונה, נכון? לפני 10 שנים, נכון. וזכרת שמשהו שם לא עבד באופן תקין.
מדובר על המופע שלה בפארק בשנת 2009, היא עשתה 2 מופעים, והגיעה עם הסט שלה, סט מלא עם במה מהקונסטרוקציה של הגג עד לפנסים, אפילו עד המחסומים שמסביב לבמה. ואני זוכר שבאנו להרכיב חתיכה של הגג, 4 מנופי אבי הענקיים האלה עומדים, מרימים את החתיכה, כולם מצלמים ומתרגשים, ושזה מגיע להתחבר, רואים שהחיבורים רותחו הפוך, והם לא מתאימים. הכל מחדש, עוד יומיים של עבודה. היא תמיד ידעה לבוא עם הדברים הכי גדולים.
כן, אבל הנה, הצלחתם להפתיע אותם ולבנות את הקונסטרוקציה בזמן C. נפגשת איתה אגב? יצא לך להיפגש
איתה? איתה עצמה לא נפגשתי, אני עובד מול הצוותים שלה בעיקר.
גם עם פול מקארטני שהגיע לכאן ב-2008, לא יצא לך להיפגש, זאת גם הייתה ההופעה הראשונה שלך כמפיק טכני.
הופעה פארק הראשון שיצא לי לעשות כמפיק טכני, יצא לעשות הרבה מופעים ואירועים לפני כן, אבל זו בהחלט הופעה שתיזכר, כי גם אומן בסדר גודל של פול מקארטני, זה היה בהחלט אירוע הרבה יותר מיוחד שהגיע. היום כבר חווינו בפארק שרשרת של אומנים שאפילו לא מפרקים את הבמה בין אחד לשני, אז נכון, אני לא נפגש עם האומנים.
אבל זה מתסכל להיות קרוב כל כך, להשתתף בתפקיד כה חשוב בהפקה, שהעמידה דרישות, כמו שאתה אומר, שלא היו כאן לפנים, ולפחות אתה יודע להביא לילדים חתימה, תמונה.
זה פחות מעניין אותי. אני מעריך מאוד את כל האנשים האלה, אבל... כן. יותר מדליק אותי הבמה שלהם וה...
כן, אבל מה שכן הזדמן לך במסגרת חזרת הסאונד שמקארטני ביצע מול 60 איש בלבד, זה לראות כמעט הופעה פרטית.
כן, לגמרי, זה היה ערב מרגש מאוד. הייתה בדיקת סאונד בערב לפני, שבדרך כלל שומעים חצאי שירים, כמה קולות, כמה צלילים, בטח באומן בסדר גודל כזה, והוא פשוט עמד 1.5 שעות ונתן מופע. זכינו לראות מופע פרטי בפארק הירקון על במה עצומה עם פול מקארטני בלייב.
איזה כיף. במקצוע הזה כבר די הרבה שנים, נצר, נכון? נכנסת לזה כנער בעצם.
נכון. היה לי את התקופה שבין בית ספר לצבא, ואני קיבוצניק, קיבוץ עמיעד, והחלטתי לצאת קצת החוצה, להרוויח טיפה כסף לפני שאני מתגייס, אז הלכתי לבנות במות. דרך דוד שהכיר מישהו, זאת הייתה הנגיעה הראשונה שלי לתחום הזה. חזרתי עוד כמה פעמים, כל פעם שלפני הטיול אחרי צבא, ואחרי הטיול אחרי צבא, כל פעם שהייתי צריך להושש את החשבון בנק, חזרתי לעבוד בבמות. ומשם הכרתי איזשהו מישהו שהציע לי לבוא להיות עובד תפעול אצלו, ואז הוא אמר לי, תשמע, צא להצליח, בוא תהיה מפיק טכני, זה היה לפסטיבל אקו, פסטיבל לתיאטרון אחר, פשוט זרק אותי לבריכה, אז זה היה אוקיינוס, זה נראה לי הפסטיבל מאוד מורכב.
במהלך השנים הפקת סוגים שונים של מופעים שדורשים לוגיסטיקה, ציוד, תכנון מורכב, התחשבות גם בגורמי חוץ כמו תנאי שטח, מזג אוויר, כמו למשל בהפקת האופרה נבוקו במצדה, אזור מדברי, רוחות.
כן, שם נתקלנו בתנאי מזג אוויר, יש שם רוחות של מעל 100 קמ"ש. פלטות עץ עצומות של הבמה מתעופפות כמו ניירות. בכלל, זה תנאי מזג אוויר, זה משהו שמשפיע על אירועים כל הזמן. קרה לי בג'ירו דאיטליה, בקטע האחרון, המסלול היה לאילת, ואנחנו אומרים לחבר'ה האיטלקים, אצלנו אין מה לדאוג, במאי אצלנו מזג אוויר נעים, הכל טוב, אל תדאגו. תפס אותנו גשם בדרך לאילת, רוחות מטורפות, שאפילו לא הצלחנו לבנות את הקונסטרוקציה. למחרת היה ברד במצפה רמון. ואירועים מצליחים לאתגר אותנו.
כן, אבל זה, התקלות האלה יכולות להתרחש גם במקומות סגורים, מוגנים, כמו למשל התערוכה שהפקת במוזיאון ישראל.
שם מדובר על מיצג אומנותי של הקרנה מלחוטי סיליקון, ועשינו הופעה של קרולינה שהופיעה בתוך החלל הזה, והכל היה מוכן, ופתאום קרס המחשב המרכזי, וכל ההקרנה נכבטה, ואני כמו מחזיק את הראש, ואני אומר, יו, איך זה קרה לנו, ועוד באמצע המופע של קרולינה, ואיך שזה נגמר, מגיעים אליי אנשים ואומרים לי, תקשיב, זה מדהים, איך ידעתם לחבות המקרנים בזמן, ולתת לקרולינה את כל הבמה. זה מה שיפה בעולם שלנו, שהרבה פעמים אנשים בכלל לא מבינים מה היה, או מה קרה, או מה אמור היה להיות, אבל אנחנו לא מבטרים לעצמנו.
כן, ואז טעות אפילו הופכת להיות לנמבר אומנותי שווה.
הצגה חייבת להימשך, מה שנקרא.
ומול אלו, הזכרת את מרוץ האופניים ג'ירו איטליה, שבשנה שעברה עבר גם כאן אצלנו, ואתה היית המפיק הטכני הראשי של האירוע המיוחד הזה, אירוע נע בשטח. לא אירוע סטטי, מאות מיליוני צופים, אלו אתגרים עומדו לפניך בהפקה הזאת?
אנחנו צריכים עוד שעה בשביל לספר רק את האתגרים של ההפקה הזאת, אבל בגלל אחד זה משהו שכמותו עוד לא היה, להבדיל מאירוויזיון שהוא עצום, אבל בסוף הוא באותה במה ובאותו אולה, אנחנו מדברים פה על מחיפה ועד אילת, עברנו את כל המדינה בשלושה ימים, הרבה קבוצות רוכבים שהגיעו מכל מיני מדינות שצריכות היחס שלהם, צריכות המלון שלהם, צריכות המקום להתארגן, חווינו שם אתגרים באמת בכל...
חסימה של כבישים שהייתם צריכים לבצע, נכון?
חסמנו את כביש החוף ממחלף קיסריה ועד תל אביב, ביום שבת, בשעות היום, לא משהו שאפשר לתכנן ללילות.
כן, ועדיין עם מרכיב הזמן שאתה תמיד צריך להתנהל מולו או איתו, מרוץ אחר, מרוץ תל אביב שהפקת, יצריך בניית גשר בשעות הלילה כשאין תנועה על ציר אבן גבירול, אבל כאן הגיח, תרתי משמע, גורם מעולם אחר, מהעולם הפרטי, האישי, המשפחתי, והזכיר לך שיש גם חיים.
כן, באותו לילה, בשביל לבנות הגשר, צריך לעשות תיאומים מראש עם המשטרה, עם תחבורה ציבורית והכל, לחסום את אבן גבירול. נתנו לנו 6 שעות לזה, מ-11 בלילה עד 5 בבוקר, וזה הזמן, מה שהספקתם, הספקתם. כולנו מוכנים, כמו היציאה לקרב, ב-11 בלילה נסגר הכביש, 11:10 אני מקבל טלפון מאשתי, ירדו לי המים, תגיע מהר.
היא הייתה בהיריון, מסביר.
אשתי הייתה בהיריון. אני חייב לציין שהיא ילדה באותו לילה את ביתי השנייה, עוד לפני שהם סיימו לבנות הגשר, אנחנו כבר התברכנו בילדה חדשה.
אז איך העיסוק התובעני שלך, הרבה שעות מחוץ לבית, המון אחריות, המון לחץ, איך זה משפיע על חיי המשפחה שלך? יש לך 3 ילדים כבר.
זה משהו שאנחנו בעצם מחלקים את החיים שלנו לשתיים כבר, לתקופות שאבא נמצא ולתקופות שאבא לא נמצא. מאוד קשה ליצור איזושהי חיים שגרתיים בזמן הזה, אז פשוט מתעלמים מאבא. לפעמים הוא ניצא, לפעמים הוא לא, הם ממשיכים את חייהם.
אשתך צריכה בעצם לשאת בעול כמעט לבדה.
אמא חד הורית לכל דבר.
ויש תלונות?
תמיד שהכירה אותי, כבר עבדתי בתחום הזה, אז היא ידעה למה היא נכנסת. נכון שלא אני ולא היא דמיינו שבשלב כזה עדיין אני אעבוד בתחום הזה, אבל את האמת שהיא מאוד מאוד תומכת. היא פשוט מחזיקה את הבית הזה, ואם יש תלונות, זה יותר בשביל לשתף, זה פחות בשביל באמת להתלונן. אין האשמות פה בשיח, אבל היא בהחלט עוברת דברים שהם לא פחות קשים.
והילדים?
הילדים, אני אומר את זה באמת עם לב שבור, הילדים התרגלו לזה. הם כבר יודעים, הם כבר יודעים.
הם הבינו מה אבא עושה?
זה משהו שמאוד קשה להסביר, כי יום אחד אבא עושה מרוץ אופניים, יום אחד עושה אירוויזיון, ויום אחד הוא בכלל עושה כנס של רופא שיניים. יש גם הרבה רגעים מאוד מאוד קשים, שהבן שלי בא אליי איזה יום ואומר לי, אבא, אתה יודע, זה נראה לי נורא כיף לילדים האלה, שאבא שלהם מגיע לטקס סיום, או דברים כאלה שהשאיר אותי פעור פה עם דמעות בעיניים, ולא פחות קשה מזה, העובדה שאתה מבין שהם התרגלו. ושהבת שלי עושה לי, אבא, אתה יודע, האירוויזיון הזה הוא יותר ארוך מבדרך כלל. אז אתה חוזר ביום שני, בסדר.
רגע, כי מה זה אומר? אתה לא חוזר בכלל הביתה? אתה נשאר שם? אתה
יש ישן? גם תקופות לא
שאתה
מתות.
שאתה ישן?
שאני ישן בחוץ.
בחוץ, אוכל בחוץ. אוכל בחוץ. לא ממש בריא.
אני חי על תחנות דלק ושלוש בעשר במועדף.
אז אתה חושב לפעמים עד מתי, או אולי על החלפת מקצוע? אמרת לי פה קודם, זה לא מקצוע שבוחרים אותו.
אני חושב על זה, אני חייב להגיד, כמעט כל יום. גם המחיר שהוא גובה, הפיזי, הנפשי, העבודת לחץ הזאת, זו עבודה מאוד מאוד לא בריאה. וגם זה שבעצם אני רוצה לגדל את הילדים שלי ולחיות איתם ביחד. מצד שני, אני לא מצליח למצוא משהו שיספק את הסריטה הזאת שלי לעבודה כזאת דינמית, שהיא משתנה, שהיא מעניינת. אין לי שום יום שהוא דומה ליום הקודם. גם אירוע שחוזר על עצמו, הוא לעולם לא נראה אותו דבר. יש לי איזושהי רתיעה משגרה. אני חושב שהמשכה של רוב האנשים שעובדים בזה, מאוד סקסי, מאוד חי, לחיות על במות, להיות באירועים, שאנשים רק שומעים עליהם, או רק, ואתה נמצא בתוך העשייה, ואתה קרוב לכל הסלבריטאים, ואתה כאילו חי את החלום, אתה נמצא בכל האירועים הכי כן. שווים.
אבל בכל זאת, זו עבודה לא קלה, אפילו כפויה טובה לפעמים. כמה באמת חושבים או מודעים לפועלי הבמה, למפיקים הטכניים, לאנשים כמוך מאחורי הקלעים? אתה חושב על זה לפעמים? אתה מחכה להתייחסות?
פחות. היו תקופות שכן, ששמעתי על שהיללו אנשים על איזשהו אירוע, ואתה אומר, אבל מה אנחנו? אז אני עשיתי את זה, זה לא... אבל זה נגמר בזה. אני סך כל בן אדם שכנראה לא סתם אני נמצא בצד הזה של האירועים. קשה מאוד לתאר את התחושה הזאת של האדרנלין שנמצא בזמן אירוע, או הסיפוק הזה, התחושה האדירה הזאת, שבאמת משהו מרעיון, שהרבה פעמים הוא מתחיל כרעיון מופרך, או לא אגיד בדיחה, או משהו שמישהו פינטז על איזשהו אירוע. ואתה יושב אחרי זה, ואתה רואה את ההדמיות שעשינו שנה או חצי שנה קודם, ואתה רואה את התמונה מהמופע, אתה אומר, זה אותו דבר, אתה לא יודע להבדיל, שזו תחושה מאוד מאוד מספקת, שיצרנו, שעשינו משהו מאפס, ממש מאפס, ממופעים שמגיעים לשטח ריק שאין בו כלום, ומקימים את הכל, זה ממש כמו סם, אתה מגיע לפיק, ואז אתה מסיים את המופע, ואתה אומר, מה, עוד פעם עכשיו, ואיך אני אעשה עוד אחד, ואיך אני... ותוך שנייה אתה, אני חושב שסמים זה הגדרה הכי, הכי דומה לזה.
אז זהו, אתה מדבר על, זה, על הרגע הזה שזה מסתיים, האירוויזיון טעם, נפילת מתח, וגם אתה נפלת למשכב, יש תחושת ריקנות?
יש תחושת ריקנות. עכשיו למשל על האירוויזיון, שעבדתי, אני עבדתי כמה חודשים, אבל בחודשיים האחרונים זה היה כל עולמי. מבוקר ועד לילה, טלפונים, השיחות, בקושי מדבר עם הבית, בקושי מדבר עם חברים, ופתאום שקט. ופתאום שקט, לוקח זמן להתרגל לחיות איתו. זה משהו שפעם תקופות מאוד קשות ומטלטלות בשבילי, והיום זה חלק מהאירוע, זה חלק בלתי נפרד מהאירוע.
ולצד באמת התחושה הזאת, יש משהו שאתה גאה בו במיוחד, שהוא שלכם, שהוא בזכותכם, שהוא אנחנו עשינו את זה והוא בלתי נשכח?
כן, כן, יש לא מעט רגעי גאווה... אני חושב שהאירוויזיון זה באמת משהו ש... ופה בגלל שזה אירוע כזה גדול ומדובר, אז אני חושב שגם חלק מזה הגיע, לא הרגשנו באיזושהי תחושה נשכחים או שקופים או משהו כזה, כי קיבלנו פידבקים הרבה, כי באמת קרה פה קסם. יש תחושות שאני רואה את הג'ירו דאיטליה בטלוויזיה, ואתה לא יכול להגיד אם זה ברומא או עוברים כרגע את נתניה, כי זה פשוט נראה אירוע יורוספורט ברמה הכי גבוהה שיש. הרבה 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 מאוד אירועים שבאמת מסתיים בתחושת סיפוק מדהימה, שבשתי ידיים עשינו את הדבר הזה.
נצר שבתאי, תודה רבה לך.
תודה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ההפקה הטכנית הלוגיסטית של האירוויזיון השנה ואירועים גדולים נוספים. תודה למפיק הטכני נצר שבתאי, לאלון מקלר על הביצוע הטכניקן אצלנו. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.